במסגרת הכללית שמה הקושי בלימוד סוגיה כזאת. יש פה פשוט, הקושי הוא שיש פה סוגיה בתוך סוגיה. יש פה את ממרת רבה, שככל הנראה לא נשנתה פה. היא נשנתה בפני עצמה. והגמרה מביאה את רבה כלעיתון טענה בתוך הסוגיה, שהטענה הזאת היא מניחה גם כנראה איזושהי קריאה מסוימת של דברי רבה. והדבר הזה קורה לא רק פה, ראינו, הדבר הזה קורה בשלוש סוגיות. זה קורה בסוגיית בבא קמא, על בסיס דברי רבה, הגמרה רוצה לטעון לחילוק בין מיל ולמיל ולפיקדון. בסוגייתנו, על בסיס דברי רבה, הגמרה רוצה לטעון לאפשרות של אולי הקל וחומר, שבכופר בכל שעידו נגדו עדים על חלק מסכום התביעה שהוא לא יישבה. ועל בסיס דברי רבה, זה גמרה שאנחנו נתחיל ללמוד אותה בעזרת השם, אחרי שנסיים את העיון כאן, זה השלב הבא, ואני מקווה שעוד השבוע נעשה את זה. השלב הבא, המקום הבא, שהגמרה רוצה להסיק משהו על משיב אבדה. כן? שהכוונה, כשאדם מודה בחלק מסכום של חוב, שאין לו תובע נגדו, הוא נקרא משיב אבדה כי אין תובע. המקרה שהגמרה מביאה זה שאדם בא ליורש ואומר לו, אבא שלך הלווה לי 100 וכבר פרעתי 50, עכשיו אני אחזיר לך עוד 50. האם הוא נשבע על ה-50 שהוא מודה שבספייה המקורית היו, אבל טוען שהוא לא חייב אותם. כן, האם הוא חייב או לא? אז הגמרה שם טוענת על בסיס דברי רבא שלו. כלומר, הגמרה משתמשת ברבא, בעצם אפשר להגיד שרבא הוא בסיס לעיון של סוגיות בגדרי שבועה טוען וניתן. זה בעצם מה שעולה. אתמול אני הצעתי שכדאי לנסות לבחון את מטבע הלשון הזה בפני מה אמרה תורה. מישהו עשה את זה? כן, רוצים לשתף אולי את כולם בהתבוננות שלכם?
תמיד בא סמוך לפסוק
או מצלם. בוא נביא דוגמאות, כן? דוגמאות שאתה זוכר. וחלק זה פסוק וחלק לא. בפני מה אמרה תורה אבי עומר ופסח, שתי הלחם בעצרת. אין שם פסוק, אבל כן אפשר להגיד שהביטוי אמרה תורה הוא הולך ישירות למה? לדין שמופיע בתורה עצמה. והשאלה היא מה הטעם שלה, כמו למה עומר בפסח, למה שתי הלחם בעצרת, למה בסוכות סוך המים, כן? כי זה מבטא איזה רעיון בחג הזה, זה כאילו, זה כמעט העולם של תמי המצוות, כן? למה אפר, מפני מה התורה, אפר בסוטה, כן? זה אחד מפרטי הדין של סוטה, אנחנו רוצים להסביר את המשמעות שלו. זה בלשון נותניאל, זה חתירה למשמעות, לא?
כן.
לא נשמע ככה? מפני מה התורה? עכשיו, אחד מהדמויות שפעם, עכשיו, בבבלי, מי משתמש בביטוי מפני מה התורה? אז יש לנו דוגמה אחת שזה רב שמעון, לעתים זה רבי עקיבא, נכון? בתנאים זה גם רבי עקיבא, אני צודק?
כן.
ובמוראים אז פעם אחת רבה וכמה פעמים רבה שזה אצלנו. כשאמרתי לזה חברות האחת, השאלת ההבחנה בין רבה לרבה היא סיפור מהפטרה. כאילו אנחנו רגילים שבאי זה רבה ואלף זה רבה, אבל האם כתבי היד הצליחו לשמר בשלב שהם מגיעים אלינו, האם צריכים באמת לשמר את ההבדל הראשוני ביניהם. אז יש תשובה מפורסמת של רב הייגאון, שהוא מנסה לעשות סדר בכל השס, איך תדע מתי זה רבה, מתי זה רבה, זה במיוחד בתקופה שהתלמוד נמסר על פה. אחד הגאונים, המסירה הרשמית של הגמרא לא היה מגמרות כתובות. המסירה הרשמית הייתה באמצעות אנשים ששנו בעל פה דפים, איך הם ידעו להבדיל? אז רב הייגאון כותב להם, זה סיפור שהוא לא 100% ברור, אבל במוראים רואים לפעמים רבה רבה. הרושם שלי עלה בבירור שזה סוג של טעמי מצוות. אני אומר, כשחושבים על הדמויות, אז רבי שמעון, למה חשבת שזה חשוב רבי שמעון?
לא, כי
מה הגמרא אומרת עליו?
שהוא
דרש תאים לדקרא. כן, הדוגמה המפורסמת שרבי שמעון דרש תאים לדקרא, זה בסנהדרין לגבי לגבי בגד אלמנה, ועוד מקום לגבי מלך. ולא יסור לבבו, אז מה רבי שמעון אומר? שאם הם לא מסירות את לבבו הוא יכול, כן? כלומר, רבי שמעון דרש תאים לדקרא, ואליו מיוחס פעם אחת את פני מאמרה תורה. וואלה, זה נראה קשור. רבי עקיבא, למה רבי עקיבא יואב להגיד בני מאמרה תורה? אז צריך קצת לחזור לרבי עקיבא. רבי עקיבא, אנחנו יודעים שהוא מגדולי הדרשנים. ואצלנו הדרוש נתפס כאיזו טכניקה טקסטואלית לא מובנת, הוקוס פוקוס, נכון? אבל רבי עקיבא, כבר דיברנו על זה פה כמה פעמים, וגם הרב ראם חוזר לזה, אני מבין הרבה על הסיפורים שלו ועם רבי טרפון. הדרשות של רבי עקיבא מביאות בראש ובראשונה עומק למדני, הבנה של התחום. רבי עקיבא עוסק בהשוואות הגיוניות בין תחומים, לא רק בקסמי מילים ואותיות.
אבל מצד שני, כן מופיע לשונה של בסדה, שנקרא לי
אבי עומר בפסח, יש פה שני רבי עקיבא, יש פה אחד רבי שמעון, יש פה אחד רבה על האפר סוטה. רבה הוא תמיד אומר אותו דבר, כן, מודה מקצת הטענה, חכם שאני לא יודע כלום עליו, יוחנן בן שאול. עכשיו אתה אומר בצדק שהדמות של רבי עקיבא אולי אנחנו צריכים להיזהר בו, אני מסכים, אבל בגדול לא יודע, לי נראה, רבי שמעון מופיע פעמיים גם בעיר המדחת לפני מאמרת תורה נכסי צדיקים שבתוכה יובדו. יש פה ששואלים את רבי שמעון בן יוחאי, רבי שמעון בן יוחאי כידוע הוא הוא רבי שמעון, בסדר, שתדעו. אז יש לנו בבבלי נידה, עוד פעם, שאלו תלמידה ואת רבי שמעון בן יוחאי לפני מאמרת תורה הוא לא מביאה קורבן, שפה זה כאילו זה דין לא מובן לגמרי. כלומר,
שם בנידה אתה מפיע, יש עוד ארבע דרשות, עוד סוג של דרשה.
נכון, זה ארבעה בדף, כן. כן, יולד והקורבן, נידה לשבעה, מילה לשמונה, אתה צודק. רבי שמעון זה לא מפתיע, כן? אבל בגדול, אני נוטה לחשוב על רקע הדוגמאות, שפני מה אמרה תורה, זה לא מישהו שעכשיו שואל איזה פיפס, למה אין מיגו או משהו כזה. זה באמת מישהו ששואל שאלה יסודית על עצם העקרונות של התחום, כאילו הגמרא ונידה היא ממש ככה, למה היא מילה ביום השמיני, למה יולדת נידה לשבעה, למה לא נביא הקורבן, אני שואל על עצם הדין. ולכן די מסתבר שלא היינו מצליחים לבודד את רבא לבד, מנתקים אותו מכל הסוגיות בשעה שהוא מופיע לבד. רבא שאל ישר על עצם הדין של קיו זה, למרות שזה קצת פרדוקסלי להגיד על קיו זה שזה אמרה תורה, נכון? כאילו, אני לא יודע, בתורה קיו זה, לא יודע איך הייתי מפרש את זה, כן? ראינו שפשטנים חושבים שהפירוש הוא אולי אחר, אבל העצם הדין של מודה במקצת, מסתבר שהוא שואל על עצם הפער בין מודה במקצת לבין כופר בכל, כאילו תסביר את הרציונל של הדין הזה, למה מודה במקצת שונה מכופר בכל. זה לי נראה ככה. הרמב"ן גם בוחר לומר ככה, הרמב"ן אצלנו אומר, אני חושב שזה הקריאה הכי פשוטה של השאלה מפני מאמרת תורה. ובעצם היה ראוי לעשות קריאה אחת של רבא בפני עצמה, בלי להתייחס בכלל למעטפת של הסוגיות. אישית, אני אומר, הבחירה שלי, שאני קורא את רבא, ככה לקרוא את השאלה הראשונה שלו, והתשובה החזקה לאדם מעיז פניו אומרת שאדם מעיז, אדם לא מעיז לכפור בכל אם באמת התביעה יש בה ממש, ולכן אם הוא כופר בכל אז אני יכול לומר לעצמי כנראה שהוא לא משקר. לעומת זאת במודה במקצת מה קורה? כנראה ש לא יודע משתמד, אבל כנראה שכן מעיזים לכפור בכל למודות במקצת, ולכן צריך להשביע בדיוק, כן? זה בגדול הפתיח, כן? של רבא. שאלה איך לקרוא את ההמשך, כן? ופה, בפחות בראשונים, הם כולם פרשו לפי המעטפות. אישית, אני איתך, שמואל, שגם אבו חולי בית לא יודעים, ממשיך את הקו הזה, ככה אני הייתי מציע. חולי בית לא יודעים מה אומר. בעצם האדם, האמת היא שגם מודה במקצת קצת כפר, נכון? עכשיו מסבירים את הדינמיקה של הראש שלו, מה היה הראש שלו? האמת היא שהוא רצה... האמת היא שהוא אין לו כסף, ולכן מה היה עדיף לו? לכפור בכל. כלומר, בוא נאמר ככה, דבר בנם שבסופו שלו כן משקר, הוא חשוד שהוא משקר, אז אם כבר לשקר, תשקר הכי טוב בשבילך, אז בחולי בית ללכפרי, אז למה אתה לא משקר? כי אין לך אומץ, כי אתה פחדן, ולכן מה באמת היית רוצה? להודות. רק למה אתה לא מודה? כי אין לך. אז תגיד אין לי ואל תשלם, אז מה התשובה?
עכשיו אדם אמרת
קשה לאדם לעמוד בפני הדבר הזה. צריך להבין למה קשה לאדם להודות ולהגיד אין לי, כשיהיה לי אני אחזיר לך. למה זה קשה?
הוא יודע שהוא לא יכול לעמוד לבד.
אז למה זה קשה כל כך? תגיד אין לי, בסדר, רחמו עליך. אז בסופו של דבר אחרי השבוע זה מה שיקרה, נכון? ישביעו אותו ו... נגיד שנשביע אותו והוא יודע פתאום, נכון? אז עדיין אין לו. אז למה לבד הוא לא אומר? מה גורם לאדם?
הוא לא שומע עקיבא, עשה שאתה עושה חול, ואל תזדקק לבויות.
אז מה הסיבה?
לא להזדקק לבויות,
אז למה אדם שאולי חייב הכל יעדיף לשקר? שימו לב מה אדם הזה בוחר. אדם הזה בוחר לשקר מאשר להגיד אין לי. אז אני חושב א', זה מה שאוריה אומר, הבושה. הבושה היא קטגוריה חברתית שיש לה עוצמות אדירות. עוצמות אדירות לבושה. זה אי אפשר להבין למה זה עושה לנו. וזה הבושה. אני ראיתי קטע לכמה חבר'ה בשבוע שעבר, ברים יגש בבבא בתרא דף ממה. יש שם סיפור בגמרא של לווה, שהגמרא אומרת שהוא לא יכול להעיד על בעלות על שדה, שההלוואה שהוא חייב, השדה הזה היא אחד מהנכסים המשועבדים שלה, ואנחנו חושדים בו שאולי הוא ישקר, הוא נוגע בעדות, כי אולי הוא ישקר כדי להעמיד אותה בפני בעל חובו. כלומר, הוא רוצה שהשדה תוכל להיות עומדת לגובב כדי שהוא לא יהיה לווה רשע ולא ישלם. שואל שמרים יגש שאלה אדירה בנפש האדם. הוא אומר, לווה רשע ולא ישלם, זאת עבירה. לשקר בעדות זאת גם עבירה? איזה עבירה יותר חמורה? בינינו, מה יותר חמור? לשקר בעדות. אז למה שהבעלם הזה הוא כדי לא להיות לווה רשע ולא ישלם לשקר בעדות? מה, עדיף להיות לווה רשע ולא ישלם מאשר לשקר? זו שאלה מאוד חזקה. בהקשר שלנו אני שאל שאלה דומה. מה בעצם אני חושד באדם הזה? שהוא באמת חייב ושהוא משקר. למה הוא משקר? כי אין לו ממה להחזיר. מה, לא עדיף להגיד אין לי להגיד את האמת ולא להחזיר מאשר לשקר? אז הרי מיגש עונה בדיוק לתשובה שלך. הרי מיגש אומר דבר אדיר. כשאין לך מה לשלם, את זה כולם יודעים. אבל לעומת זאת, אם אתה תעיד עדות שקר, אז אנשים לא יודעים. ולכן אומר הרי מיגש, אנשים באמת פסיכולוגית יעדיפו להעמיד שדה בפני בעל חובם כדי להימנע מהבושה, אפילו במחיר שקר. שהייתי מוסיף עוד דבר, זה לא רק הבושה ככוח שמניע את האדם, אלא זה עוד גורם. אדם הזה אין לו כסף. אתה מכיר את התופעה בגמחים החרדיים, שכשאתה לובה מגמח אחד ואין לך להחזיר, אתה לובה מגמח שני, וכשאין לך להחזיר מגמח שלישי. פעם שמעתי מהרצאה מאוריאל לדרברג, המנכ"ל של פעמונים, שדיבר בגנות הגמחים, שלכאורה זה דבר נהדר, הלוואה בלי ריבית. אבל הוא אמר שהגמחים האלה הם לא מעודדים עוד פעם, מה שדיברנו אתמול קצת, אברהם מחובות. כי מה, הוא סיפר בבני ברק, היה יהודי שגילו שיש לו חובות ב-300 גמחים. כי מה הוא פשוט עושה? הוא מתגלגל מגמח לגמח לגמח לגמח. והטענה שלו הייתה שצריך לגרום לאדם לעמוד מול קיר ולהגיד לו, די, תשתקם. במילים אחרות, האדם הזה הוא לבא כסף ואין לו מה להחזיר. עכשיו, אני אגיד לכם מה האדם הזה כנראה מתכנן לעשות. השתמות עד שיהיה לי, מאיפה יהיה לו? אפשר להגיד אפשרות אחת הוא יעבוד, יש עוד אפשרות. הוא הולך ללוות מאחרים. עכשיו, אם כולם ידעו שאין לו, אז מה הוא הולך לעשות לעצמו? אף אחד לא יוצא להלוות לו יותר. ידעו שהוא לא מחזיר חובות, הוא גמר עליו. והאדם הזה אולי גם יש לו פחד כלכלי, ולכן האדם הזה מה מעדיף? שהתדמית שלו במחיר שקר, מה זה שאני חושד שעובר לנפש שלו, במחיר שקר מה האדם הזה אולי מוכן? הוא ישקר כדי שתדמיתית הוא יחשב אדם הגון, שאפשר להלוות לו ושכדאי להלוות לו. ועל רקע זה בעצם מה שהגמרא אומרת זה תפיסת עולם אנתרופולוגית שלמה, שבן אדם הוא לא שקרן, אלא מה הוא בן אדם? הוא מסתבך. בן אדם הזה בעצם כאילו אין אדם מספלם בפני בעל חובו. מה הוא אומר? במיוחד לפי תוספות ורוב הראשונים, לא רש"י, לא כי עשית לא טובה, אלא כי אנשים לא משקרים. ההנחה היא שאנשים אומרים אמת, אבל מה יכול לגרום לבן אדם פתאום לא להגיד אמת? התשובה היא לא רוע לב, לא רשע, אלא התשובה המרכזית, התסריט המרכזי בראש הוא הסתבכות. הוא השתמות, הוא מנסה להרוויח זמן, הוא מנסה פה, הוא מנסה שם.
שמה שבבא קמא וגם הרמב"ן אצלנו,
קצת מבינים אחרת ממה שאתה... אתה צודק. הרמב"ן אבל לדעתי לא, אבל רש"י כן. אבל זאת ההנחה האנתרופולוגית, ואז אפשר לקרוא שמואל, את כל רבא כמסביר את ההיגיון של מודה במקצה. בעצם מה שרבא אומר, כך אני הייתי קורא אותו, זה הדבר הבא, כופר בכל, הוא לא צריך להישבע, כי אני לא חושד בו שהוא משקר, ואני בכלל לא חושד לבני אדם שהם משקרים, במודה במקצת אני חושד שהוא יסתבך. ועוד ואני חושד שהוא יסתבך, אז מה תפקיד השבוע? לגרום לו לצאת מההסתבכות ולהגיד את האמת. זה בגדול מימרת רבא. אבל כשהגמרא משבצת את רבא בתוך סוגיות, והיא אומרת, אוקיי, זה ההיגיון, אז בזה אפשר לגזור דינים, הגזירת הדינים היא כבר קוראת מחדש את רבא. ולכן זה הופך להיות מאוד מאוד מסובך, יש ברבא כמה שלבים, הרבא הוא סוגיה בתוך סוגיה, ולכן מה שאני מציע, יש לו כולכם מחשב, או עת ונייר, שיש סוגיה עם כמה שלבים, אפילו לא עשיתי בו כלום, רק עם קווים חתכתי, הדברים הופכים הרבה יותר ברורים. ברגע שהם חותכים את זה לחתיכות יותר קטנות. והיום בואו נדבר על רש"י ואולי תוספות. בסדר? ורמב"ם וזה נשאר למחר. כן? אני רוצה להתחיל ברש"י במציע מול בבא קמא. כי כבר ראינו את שניהם. והדבר הכי בולט בטבלה, תראו ויזואלית הוא, דיברנו על זה כבר אתמול. שרש"י בבבא קמא מסביר בעיקר את החצי הראשון של רבא, ובבא מציע, מה רש"י מסביר? את החצי השני. זה מאוד מאוד בולט, ויזואלית. הלבן הזה מול הלבן הזה. כלומר, אפשר לראות שרבא יש לו כמה שלבים בדברים שלו. הנטייה שלנו, שמואל, אני יכול להיות בן ברית שלך, שכל השלבים באו להסביר בעצם את המכלול של ההיגיון, והם כולם עונים על השאלה הראשונה, לפני מאמרת תורה. כן? שזה לא חשוד לשקר, וזה חשוד להסתבך. זה בגדול, כופר בכל, הוא לא מראה סימני הסתבכות. מודה מקצת, זה האבא של המסתבכים. הוא היה שם, הוא היה כך, הוא היה ככה, טוב. ובגדול, ככה נתינו לקרוא, וברשי זה, רואים שרשי בעצם עשה פה במהלך מאוד פשוט. למה בבא קמא הוא כל המאמץ הולך על החצי הראשון, אפס חצי שני? כי ההישג שהגמרא בבא קמא רוצה להסיק, לדעת רשי כולו נלמד מהחצי הראשון. הראשון. והוא מציע, למה כל המאמץ של רשי הולך על החצי השני? כי ההישג שגמרת בבא מציע רוצה להסיק מרבה, הולך כולו על החצי השני. אני אגיד בצורה הבאה, מה שבולט ברשי, ובבא מציע אומר את זה במפורש, הוא ניתק בין החצי הראשון לחצי השני, אין קשר ביניהם. החצי הראשון שאל שאלה אחת, סגר אותה, ואז החצי השני מה עשה? התחיל עוד שאלה, פתח עוד שאלה. בבבא קמא מבחינת רשי, הדבר שהיה חשוב לגמרא להבין, זה למה כופר בכל לא נשבע. מה הייתה התשובה? אין אדם מאיס פנה בפני בעל חובו, לדעת רשי הכוונה כי בעל חובו עשה לו
טובה.
ולכן אם מדובר בתובע שלא עשה לך טובה, אתה כן מאיס לשקר לו, ולכן לדעת רשי אתה תהיה חייב שבועת כופר בכל בפיקדון. לא מעניין את רשי להיכנס לכל הדינמיקות של מודל המקצת, של השתמות, זה לא מעניין. כי מה נושא סוגיית בבא קמא? כופר בכל. בעצם סוגיית בבא קמא לא עוסקת במודל המקצת. היא עוסקת בכופר בכל. בכופר בכל בפיקדון. אז לכן רשי אמר, איזה חלק של רבא הסביר את כופר בכל? למה הוא לא נשבע? החצי הראשון. כל החצי השני, משתמותי, הוא מסביר את מודל המקצת. אני לא מתייחס אליו. למדתי מהחצי הראשון. לעומת זאת, במסכת בבא מציע, מי מעניין אותי? לא כופר בכל מעניין אותי, מעניין אותי מודל המקצת, כי מה אני רוצה לבדוק? האם הסיבה שהתורה חייבה שבועה במודל המקצת, האם אותם נתונים קיימים בכופר בכל שעידים מעידים על חצי מהטענה? נכון? זה המקרה, כבר אותי מעניין בבבא מציע לייצר מקרה דומה למודל המקצת. ולכן המאמץ כולו הולך על החצי השני, כי בגדול, החצי הראשון הסביר את כופר בכל, החצי השני הסביר את מודל המקצת. בסדר? זה בגדול השני חלקי רבא, וזו הסיבה שרשי בבא קמא אמר, הוא מדבר על כופר בכל, פה מדבר על מודל המקצת, הוא יפריד בין החלקים. זה קודם כל ההסבר לפערים האלו. בסדר, התמונה ברורה? עכשיו, הדבר השני אבל שבולט ברשי זה, שרשי בבבא מציע, גם את החצי הראשון מסביר אחרת מאשר בבבא קמא. בבבא מציע רשי מסביר את החצי הראשון על סמך שהשאלה הייתה משיב אבידה או בלשון אחרת. גם בבבא מציע אני עכשיו משנה את מה שאמרתי. הגמרא בבבא מציע לדעתו רבא לא הסביר את כופר בכל. מה רבא הסביר? הוא שאל שאלה על מודה במקצת. מה זה המשיב הלדע? זה שאלה על מודה ומקצת. כלומר, לדעת רש"י בבבא מציעא, כל דברי רבא דיברו על מודה ומקצת ולא התייחסו בכלל לכופר בכל. הרבא, אבל המודה ומקצת, לדעת רש"י, שאל שתי שאלות. שאלה ראשונה הייתה מפני מה אמרה תורה, ובאמצעות כולי בית דלא די הוא שאל עוד שאלה. הוא התעסק בעצם בשני נושאים. כלומר, רש"י במציע מקיים שיש פה שני נושאים ברבא, שאין רצף בדיון, שלא אמירה אחת. מצד שני, הוא בחר כאילו להסביר את החצי הראשון על סמך סוגיות משיב אבידה. כך הוא בחר, אני חושב להגיד בבירור, משיב אבידה הוא ייבא מגיטין, מכתובות, לשבועות, אבל בהחלט רואים, הוא לא התאמץ יותר מדי לפרש את זה. כמעט הייתי אומר, רש"י אמר, יש סוגיות שהתייחסו לחצי הראשון, תעיין בהם, ואני עכשיו את הכל הליסה בחצי השני, ואת כל החצי השני רש"י הסביר בבבא מציעא, על סמך מושגים מתוך הדפים שלנו. שזה מאפיין קלאסי של רש"י, שהפרשנות נעשית מתוך ההקשר המקומי. כן? דביר, רצית להעיר.
כן, השאלה היא כזאת, השאלה היא זה לא... לפני הפירוש, לפני שקראנו את הרמב"ן, אני באמת חושב ככה ברש"י, הפשט שבאמת לקרוא את זה כשני חלקים נפרדים,
כן, בבירור. קודם כל רש"י אמר משיב אבידה, ואז פתאום, מה רש"י חושב שהבעיה ברבא בחצי השני? השאלה היא, מי גודל חשד הממון, חשד השבועתה. כן, זה רש"י אומר, כלומר, החצי הראשון דביר ברש"י שאל על משיב אבידה, והחצי השני שאל על מי גודל חשד הממון, חשיד השבועה, אתה תבין, אלו שתי שאלות שונות לגמרי. כי משיב אבידה שואל, למה אני לא פותר אותך מלהישבע? ומי גודל חשיד הממון, שואל שאלה אחרת. איך אני יכול להשביע בן אדם שהוא חשוד? לא האם אתה חייב, אלא איך אני יכול, פשוט שאלה אחרת לגמרי. האם אתה חשוד לשקר, שקר גם בשבועה. מה עשיתי? או אני אגיד אחרת. אתה צריך להבין, להשבית חשוד על השבועה, זה לא רק שהשבועה לא יעילה. זה משהו יותר חמור. אם יש שבועת שקר, זה חילול השם ענק. השמיים והארץ מזדעזעים. ואם בית דין מעלים על הדוכן בן אדם שהם חושבים שאולי הוא משקר, הם שותפים לחילול השם, לזעזוע של השמיים והארץ. בית דין לא יכולים להשביע בן אדם שאולי מחלל את שם השם והתברך, כי הם אמרו לו. כלומר, אם אתה חושד באדם שהוא יישבע לשקר, אסור לך להשביע אותו. זה שחשוד על השבועה לא נשבע, זה לא רק כי... אולי הוא יעבור עבירה. אנחנו לא יכולים גם להיות שותפים לדבר הזה. עכשיו רש"י אומר, יש פה בעצם שתי שאלות נפרדות לגמרי, כן.
ראינו ברבנן דלבי יוסי, רבי דלבי יוסי, בבן הנס, שבא פעם להשביע משהו
לשם. אז בשעתו, הדבר המרכזי שאז נאמר באותו הקשר היה, כי זה יכול להיות שניהם אמת. או אני אגיד אחרת, אני משער, אז אמרתי את זה, אני לא יודע אם זה משכנע, שמה שחכמים או סבורים שאני אומר לשניהם להישבע, אבל בפועל מה יקרה? שאחד ייזכר פתאום. כן, כאילו, אתה צודק שאני מסתכל, אני חוזר לתורות של הרב מדן על שכן ובני יעקב. האם אני יכול לאיים במשהו שאני לוקח סיכון שיגידו לי כן? כלומר, כשיש לי בראש שני תסריטים, ואני מאיים כדי שיקרה את תסריט A, הם אני מוכן להסתכן שיקרה את תסריט B. זוכרת התורה של הרב מדן על בני יעקב? שהם הציעו להם למול, לבני שכם, הרב מדן טוען שהם היו בטוחים שהם יגידו לא תודה, ונגמר הסיפור. ואז להפתעתם העצומה מה קרה? הם אמרו סבבה. ואז הוא גם, הרב מדן, יש לו אג'נדה עכשווית. הוא אומר לנושאים ונותנים הפלסטינים, הוא אומר את זה מפורש במאמרים שלו. כאילו, חבר'ה, אל תציעו הצעות שאתם לא מתקבלים ברצינות, רק כדי שהצד השני יגיד לא, כן? כאילו, רק תציעו מה שאתם רציניים. זה השאלה טובה, אבל בגדול, רש"י קורא שהחצי הראשון שאל על משיב אבידה, והחצי השני שאל על חשיד הממון. מאיפה הוא לקח אותו? מתוך סוגיית בבא מציעא. כי מי מקשר ישירות בין חשיד הממון, חשיד השבועתא, לבין רבא? הגמרא בעצמה, בדף ה'. כלומר, אתה הולך לדף ה' עמוד ב' ומסתכל בה. הגמרא מביאה שם את רבי יוחנן, שאני חושד באנשים ש... כן, שבועה זו למה, אמר רבי יוחנן, שבועה זו תקנת חכמים, שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף בתליתו של חברו ואומר שלי הוא. שואלת הגמרא, ונעימה, מיגו, דחשי, דממון, חשי, נמי, השבועה. אתה חושד שהבן אדם הולך לתקוף. אז למה אתה משביע אותו? אולי הוא גם משקר בשבועה. אומרת הגמרא, לא אמרינן מיגו, דחשי, דממון, חשי, השבועה. אתה מאיפה אני יודע שלא אומרים? דאילה תימא אחי, עיידה אמר רחמנה, מודה מקצת הטענה, היא שווה, נעימה מיגו דחשיד הממון, חשיד השבועתה. כלומר, כל שבועת מודה אני קצת זועקת שאנשים חשודים לגנוב, ולא חשודים, משקר לשבועה. אומרת הגמרא, לא הבנת. אתם השתמותה כמשתמת לי כדרבה. אומרת הגמרא, רבה בעצם מסביר שאני יכול לחשוב שחשד הממון חשת שבועתה. תלים אחרות, אם יש בן אדם שאני לא חושב עליו שהוא הסתבך, שמה אני חושב עליו? שהוא גנב. לא שהוא מסתבך, המסתבכים הם לא גנבים. סיפרתי לכמה חבר'ה בסדר על בנקאי שהיה בירושלים, צדיק עם כיפה שחורה, יראה שמיים גדול, שהיה לו בנק פרטי, היה לו סניף אחד לבנק, וכולם הפקידו אצלו את הכספים, כולל ההורים שלי, סבא וסבתא שלי, ישיבות, מכללה, כולם, והוא נהיה קצת שוק אפור.
איזה בנק? בנק...
בנק צפון אמריקה. זה לא רכילות, זה הסיפור שהגיע לבתי משפט. הוא בנק צפון אמריקה, והיהודי הזה היה יהודי שניסה לעזור למוסדות. באמת, אני הכרתי אותו, עליו השלום, הכרתי אותו. הוא היה יהודי באמת שרצה לעזור להם. הוא רוצה להגדיל את ההכנסות של הישיבות, של המכללה בירושלים, הסתבכו איתו. אז הוא השקיע להם בשוק אפור. ומה קרה לו? הוא הפסיד. אז מה הוא עשה? כמו מאמר בלאס וגאס. מה הוא אמר? אני אקח קצת כסף מהבנק, ואני אשקיע, ואני ארוויח, ואני גם אחזיר את הכסף לחזרה לבנק. הוא לא גנב, הוא באמת לא גנב בבן אדם הזה. ואני גם אעשה, אני גם אחזיר את ההשקעה העבודה לאלה שהשקעתי להם. ומה קרה לו? נפסיק גם הפעם השנייה, ואז עוד פעם לקח. ובסוף זה יצא מעילה של 15 מיליון דולר. בנק פשט הרגל, השוק, כל מי שהשקיע את לו שוק אפור לא ראה את כספו, כי גם אין ביטוח לשוק אפור. הבן אדם מסכן ישב בכלא כמה שנים, ואני יכול לומר לכם, אבא שלי היה הולך לבקר אותו בכלא. הוא אמר, הוא לא אדם רע, אני גם אבא שלי מאמין בתשובה, הוא לא שופט. הוא אמר, בן אדם הזה מסכן, צריך לבקר אותו, הלך ביקר אותו, אבל אדם בכלא כל הזמן חשב על איך אני משתחרר וממשיך להחזיר את הכסף. זה ממש חלום שליווה אותו. חלום, זה הקלאסיקה של רב, הוא לא אדם גנב, אז הוא יכול להישבע בן אדם הזה. לעומת זאת, מישהו חשוד לתקוף, זה רבי יוחנן, אולי חשיד הממון חשת שבועה. עכשיו פה הגמרא אומרת במפורש שבעצם רבא עם מה התמודד? עם מיגוד חשיד הממון חשת שבועה. בעצם רבא הסביר איך אפשר להשביע שבועה מודה מקצת. כי הבן אדם חשוד בהסתבכות, בהשתמות. מה בעצם עשה רשי אצלנו? קרא כך את רבא בגימל עמוד ב', הוא אמר פשוט תקרא במציאות, שני דפים. מה הוא אמר? רבא שאל איך אני משביע, הרי הוא חשוד לשקר. אז מה הייתה התשובה? הוא השתמות. זה מה שרשי קודם כל עושה מתודית, כלומר רשי מפרש את בבא מציע מתוך הדפים של בבא מציע. רק מה יש לתוספות בעיקר נגיד רשי? מה הבעיה הזאת ברשי? שהגמרא בהמשך, מה מגיעה לאיזו מסקנה בסוף הסוגיה? שמיגוד חשד המון, לא חשד השבועתה, זו המסקנה שלה בבבא עמוד א'. ויוד, והיא מגיעה למסקנה הזאת לא מרבא, אלא מכוח מקורות אחרים, אומרים תוספות, איך תקרא את רבא כמתמודד עם בעיה שלא קיימת? איך זה יכול להיות? ככה אתה עושה דיקר, זה עיקר הטענה שיש לה נגד רשי. איך יכול להיות שרבא יתמודד עם בעיה שהמסקנה היא שהיא לא קיימת? והתשובה לרשי היא פשוטה מאוד. ולא סתם ראשונים ישר מגינים עליו, גם הרמב"ן וגם הרדב"א בצדק. הם שניהם מפנים מיד לזה שרשי בבב עמוד א', שהבאי אמר, חיישין עד שם מיל וישנה יש לו עליו, מפרש שם רשי. טעם הזה מתניתי נב כרב יוחנן, אביי חולק על הטעם של רב יוחנן, ומה הסיבה? דהי אבא חשיד לנה הולך ותוקף בתלית של חבירו חינם, אבל לן חשוד השבועה. רשי אומר שאביי בדברים שלו שם בגמרא, הוא חולק על השורה הקודמת שהסיקה, שמיגו דחשיד הממונה לא חשיד השבועה אתה, לדעת אביי מיגו דחשיד הממונה חשיד השבועה אתה. ולכן חוזר הצורך, שרבא יתמודד עם הבעיה הזאת. עכשיו ראיתי באחד מהראשונים, נדי הריטב"א, הוא אפילו אומר טענה שאני תמיד אומר לכם שאני לא אוהב לטעון אותה, אבל הנה ראשונים אומרים אותה, זה הטענות שאומרים פה בשיעור כללי לפעמים, ואז אני מתנגד קצת, שהבעיה היה תלמיד של רבא, אז אם הבעיה היה תלמיד של רבא, והבעיה חושב שמיגו דחש, אז גם רבא חשב ככה. טוב, זה קצת בעיה, אני רק אגיד שרשי חשב, אולי הבעיה לא חשב כמו רבו, כן, אני גם אמרתי כמה פעמים, גם אני סותר את עצמי לפעמים, וכאילו זמן, אז גם שחסקים תמיד עם אבא שלי. לא יודע, כאילו זה לא דברים פשוטים, אבל בגדול, מה שרשי רואים בעליל, רשי לא חשב שהגמרא הכריעה חד משמעית שמיגוד חשיד הממון, החשיד, לא חשיד השבועתה, ולכן אין שום מניעה לרשי לומר שבבבא מציע ה' עמוד ב', זאת השאלה שמטרידה את הגמרא. את רבא. רבא התמודד בחצי השני לדעת רשי, עם איך אני משביע אדם חשוד, והתשובה היא אומר רש"י במפורש, הוא לא חשוד, הוא מסתבך, הוא לא רמאי מודע, הוא אדם שהסתבך בחיים שלו, ולכן אני משביע אותו. זה הפרשנות של רש"י והמציע. ועדת רש"י והמציע, שני החלקים הם בעצם עוסקים בשתי שאלות שונות על מודי המקצת. הם לא רצה כמו ששמואל הסביר, הוא הסביר את ההיגיון הכולל שכופר בכל מודי המקצת. כופר בכל בכלל לא נמצא פה בדעת רש"י אף פעם. הכל הוא מודי במקצת. שאלה אחת הייתה למה אינו משיבה ודעה, רש"י אמר אני לא מטפל בזה פה, וכאילו אמר חבר'ה נלמד גיטין בהמשך השבוע, שם אני אלמד את זה. בחצי השני רש"י הביא את ההסבר מדף ה' עם קריאה מסוימת שלו שהנושא לא נחתם, ועל רקע זה רש"י עכשיו מסביר את השלב הבא בגמרא. מה השלב הבא בגמרא? אז למה הגמרא חשבה שברבחי הקמייתא, כלומר בכופר בכל לימדים, למה הגמרא חשבה שלא נשביע אותו?
כי הוא חשוד
על הממון. כי הרי האדם הזה, בוא נבין מה קרה לו, האדם הזה הוא כפר בכל ובאו עדים, אז מה אני בעצם אומר? הוא נתפס בשקר, היות והוא נתפס בשקר, אז מה אני אומר, איך אני אשביע ברם כזה, בנם שקרן, כן, איך אני אשביע אותו? זו הייתה אב אמינה, כמו בלשון אחרת, לדעת רש"י, הגמרא חשבה, שאני יכול להשביע מודה למקצת, כי הוא משתמותי, ואני לא יכול להשביע כופר בכל שבאו עדים, כי הוא לא השתמותי, והוא חשוד על הממון. ולכן הוא לא יכול להישבע. עכשיו השאלה היא מה היה קמש מלן, בעיקר אני אגיד מה התריד ראשונים, כאילו למה הם תקפו את רש"י בחמת זעם, כי הגמרא אומרת קמש מלן הקל בחומר, אנחנו לא למדת הקל בחומר, אז בעזרת השם בשבוע הבא, אבל הראשונים בעיקר בראשם עומד הרמב"ן, הוא ראש סיעת התוקפים את רש"י, שהקל בחומר כאילו אמור להתגבר על ההיגיון של הווה אמינא. אבל אם ההיגיון של אבא אמינה אומר שאתה חשוד לשקר, הרמב"ן אמר תלמדו את הקל וחומר בשבוע הבא, הקל וחומר לא הצליח לשכנע אותי שהוא לא חשוד, הקל וחומר רק אמר לי שעדים יותר חזקים מהדעת פי, אז וואלה, אז הם יודעים לחייב. אבל הרי אם הבעיה שמטרידה אותי זה מיגו דחשיד הממון דחשיד השבועתה, אז הקל וחומר שכנע אותי שאני חייב שבועה. בן אדם חשוד, מה קורה לבן אדם חשוד שחייב שבועה? חשוד על השבועה, לא נשבע משנה בשבועות, מה זה עזר לי? זו השאלה המרכזית של הרמב"ן, איך כבר אם הבעיה שמטרידה את גמרא במציע היא שאתה חשוד, איך הקל וחומר הופך אותך ללא חשוד? זאת השאלה המרכזית. מה התשובה שניתן לומר לרש"י? הרמב"ן מציע תשובה אחת והריטב"א מציע תשובה אחרת. הריטב"א נורא לא אוהב את דברי הרמב"ן. אבל אתם כבר ראיתם את הרמב"ן? אבל האחרים, זה בסדר לנסות להציע תירוץ, או אני אגיד אחרת, אתם לומדים רמב"ן, מהלך לימוד הרמב"ן, אני מציע לי, בואו נתרסן קצת, בסדר? במהלך לימוד הרמב"ן, תשימו לב שהרמב"ן מציע תירוץ לרש"י. מה שאני מבקש, שאתם מדייקים בקריאה שלכם ברמב"ן, תנסו להבין איזה ניסוח חדש הוא עושה לרש"י, שלדעתו מציע אותו מהקושיה. בסדר? אליה, בגדול, אתה ראית, הוא מחליף שפה קצת.
לא, הוא מחליף שפה, אבל באיזשהו מקום, כשאתה קורא שאלה שיקרא את ה... כאילו מאמין את הקמש מלן, ואתה חוזר לשאלה, אז השאלה כבר פתאום היא כבר לא ברורה.
אז בוא אליה, היות ואחרים לא ראו, בוא נחליט שאנחנו כרגע מבינים את המהלך של רש"י, מבינים את המהלך של רש"י, מבינים את הקושיה, כלומר הקושיה היא שמה שמטריד את הגמרא זה חשוד, וחשוד לא נשבע, לא מספיק, בוא נבין למה אנחנו צריכים לחתור, לא מספיק לשכנע אותי שיש קל וחומר שיכול לחייב שבועה, צריך לשכנע אותי שאתה לא חשוד. והשאלה היא, כמו הציפייה היא שהקמש מלן יסביר לי שאתה לא חשוד. אז עכשיו אנחנו מספרים לכולם, אליאב מספר שהרמב"ן הציע משהו, וגם הריטב"א הציע משהו, בגדול על הריטב"א, הכיוון שהריטב"א ילך בו, וגם תראו אותו בפנימו, שהקמש מלן כנראה לימד אותי באמת שאתה לא חשוד. זה מה שהוא מלמד אותי, שאתה לא חשוד. כנראה שהמסקנה היא שאולי גם האדם הזה, למה שיקר? הריטב"א יגיד את זה, שאתה, קמש מלן שאתה לא חשוב. כלומר, לא מספיק להגיד קמש מלן שאני יודע לחייב אותך. הקמש מלן חייב לשכנע אותי שאתה לא חשוב. אז תראו את זה בראשונים. בסדר, אבל בגדול עד כאן עניין של רש"י.
רש"י במקם החלק הראשון, לא
הבנתי. רש"י במקם ההסביר שהחלק הראשון הוא מסביר למה כופר בכל לא חייב שבועה. וזה בנושא בבא קמא הוא כופר בכל. לעומת זאת, במסגרת בבא מציע שהנושא הוא מודה מקצת, או לחייב שבועה כשעדים מחייבים אותך על חלק מהסכום, כאן רש"י בכלל לא דיבר על כופר בכל, הכל מודה מקצת. עכשיו מילה אחת על החשד והממון. הרשי לקח אותו מהמשך הגמרא בעליל מהה עמוד ב', כאמור יש לו מחלוקת עם תוספות איך לקרוא את הגמרא שם, לאיפה הגמרא שם הולכת. אבל אני רוצה גם לציין, אתמול כשלמדנו ראינו את התקבולת בבבלי וירושלמי, השאלה הזאת של החשוד נמצאת גם בירושלמי. כלומר, זו לא שאלה מצוצה מהאצבע, זאת שאלה הייתי אומר ממש מהותית. איך אתה יכול אדם שבמקרה הזה נתפס על שקר, תבינו, האדם הזה כפר בכל ובאו עדים ומה עשו? העידו שהוא שיקר. איך אתה יכול להשביע אותו? תבינו, במודל אני קצת, כל תסריט שלא תגידו, לפי כל הסבר וכל ראשון שהוא, יש פה אדם שטבע אותו, אני חושד בו שאולי הוא משקר, מה קורה לי אחרי שהוא נשבע? מה אני אומר לעצמי? כנראה הוא אמר אמת. אבל פה הרי מה קורה? האדם הזה, אני אשביע אותו, שהוא לא חייב את ה-50 האחר. אבל דבר אחד אני יודע, שעל חצי ממה שהוא אמר קודם, הוא באמת שיקר. כלומר, אני מעלה על דוכן השבוע, שקרן. זאת בעיה שהיה צריך לשאול אותה, לא כי מצאת איזה רבה, היא שאלת אמת. עכשיו, באיזשהו מקום, לדעת רש"י, הגמרא דרך רבה, כל המהלך הזה שואלת שאלה שהירושלמי, בלי להכביר מילים, הירושלמי, אני לא אגיד שהוא קמצן, אבל הירושלמי פשוט שאל אותו, פאק, ככה ישר, מה הירושלמי שואל בלשונו, אני מקריא אותו, הירושלמי בבבא מציע, הירושלמי פשוט שואל, רבה בר ממד ורב אמרם סליקו הן דרב ביני. המשפט הזה לגמרי לא מובן. אני כתבתי לכם למטה בהערה, רב שאול ליברמן, כדאי שתדעו, יש לו פירוש לירושלמי נזיקין בקרח הירוק. בהזדמנות אני אסביר לכם מה זה קרח הירוק, פשוט אין זמן. אבל יש שם גם פירוש קצר של רב שאול ליברמן, ושם אני העתקתי את הפירוש שלו. המילה ביני מחביאה בתוכה את השם אולי ינאי, שבארץ ישראל כותבים אותו יוד נון יוד יוד, בלי, לא יוד נון א' יוד. והיות ונמצא כמה מקומות בית רבי ינאי, הוא לא יודע איך לקרוא את זה. אז הוא מציע איזה הגעה שאולי הכוונה שזה קרה בבית רבי ינאי, הוא לא בטוח בזה. חוי כתרו את השאלה, הם עושים שבועה לחשוד. אתם תבינו, זה אדם לא סתם חשוד, תפסנו אותו ממש משקר. ואמר לי, אפילו לשון שבועיים עשרים לו. אבל לא הבינו כלום ברב חייא. הם אמרו, על מה רב חייא מדבר? מה זה הקטע הזה של החשוד הזה? איך יכול להיות שרב חייא תפסו אותו בשקר ומשביעים? לא הבינו כלום. ולא מאוד ברור ההמשך. הקיצד נשבע, כלומר, אמר לי הוא שהוא חיזק את השאלה. כלום, איך אפשר להשביע אדם כזה? זה משנה שלמה בשבועות, שלא משביעים חשודים. לא מאוד ברור הקיצד נשבע, האם זה התשובה לזה, האם הקיצד נשבע זה פתאום עוד משפט. דבר אחד ברור, שרבי יוחנן אולי הרקע הקושייה הזאת מציע שאכן שבועת הקנאי, זה לא, זה ממש בעיה. לדעת רש"י, הבבלי שואל אותה שאלה על ידי זה שהוא מביא את רבה. בסדר? בגדול הבנו קצת את המהלך של רש"י, וגם את הבעיה ברש"י שראשונים ינסו להציע לזה הסברים. כי מה רש"י עשה בקמא שמלן? תחזור לטבלה. כלום, הוא לא הסביר מה הקמא שמלן. אנחנו לא יודעים, פשוט לא הסביר. אני אומר, הקו שהראשונים ילכו בו הוא שאיכשהו הקמא שמלן הוא שאתה לא חשוד. זה צריך את הקמא שמלן. אבל צריך להסביר את זה. כמו נתפס אדם בשקר ונגיד הוא לא חשוד לשקר. זה באמת משפט לא פשוט. טוב, למחר, אנחנו לעצור כאן, נחדול בזמן. כן, למחר, תוספות. אולי הטבלה תעזור לכם. תראו איך תוספות קוראים את הרצף של דברי רבה, ובעיקר תנסו לשאול את עצמכם, איך תוספות, על סמך זה, מה ניסו לייצר לנו? למה שיהיה הבדל בין הדעת עדים לבין הודעת פיו? האם ההצעה של תוספות, למה לא נשביע אולי, לולי הקל וחומר, האם היא יוצאת באמת בתוך הפירוש שלנו דברי רבה? בסדר, תסיימו את התוספות, תעברו לרמב"ן. הרמב"ן, אני אומר, חוזר המשפטים שבו נאמרו הרבה פעמים, הרמב"ן חי במאה ה-13, והוא גם יודע תורתם של בעלי התוספות, הוא יודע תורתם של ראשוני פרובנס, הוא יודע את כל הנוסחות הספרדיות, והרמב"ן כאילו מכיר את כל הפירושים, ולכן הרמב"ן יש לו אופק שהוא ינסה לחתור איכשהו, להפיק את המיטב מכל אחד מהפירושים, לייצר את הפירוש הכי טוב, איך שהוא ינסה.
אבל הוא ממש כותב את לשון התוספות בהתחלה, ובלי להזכיר את התוספות, שזה מוזר.
אוקיי, זה קצת מוזר, אבל לא נורא. בסדר? כל מכן, תמשיכו לעבוד מחר, שיעור מחר בסוף הסדר, זה טוב לכם? כן. נדבר מחר? טוב, תעבוד.